פרק מ"ו, או, בדיוק אמרנו נתחיל ואתה נכנס, אז הרגשנו את ההערה שלך. פרק מ"ו הוא פרק יסודי וחשוב בפני עצמו, ואנחנו צריכים גם להבין איך הוא שייך פה למהלך הכללי. המהר"ל פותח אותו בשתי שאלות. אחד, מה העניין של שלושת הרגלים, מה הקשר שלהם זה לזה, שהם נקראים ביחד שלושה רגלים, ולראש שנה ביום כיפור הם לא קשורים. ושתיים, מה הקשר בין ההוויות העליונות הללו לבין עולם הטבע, העניין המועדים אל תבואה. נדמה לי שהוא מחריף את השאלה הזאת, כאילו זה לא רק מה העניין המועדים אל תבואה, אלא כאילו דברים מנוגדים לחלוטין, כי במשפט הבא אומר שכל דבר שהוא שייך לגשם, יש לו המשך וחילוק, זמן, תנועה וגשם משתתפים, מתייחסים לכל דבר. אבל החגים הם לא שייכים לדבר הזה בכלל, כך אומר בהמשך, אני מדבר על החגים, אז הוא אומר שהתפשטות הגשם מורה לגשמות, אבל האמצעי מורה לקדושה. זה מנוגד לחלוטין, ולכן החגים בניסן ותשרי, זמן קדוש יוצא מן השיווי. אז בכלל, כאילו, מה עניין המועדים לתבואה? זה לא רק טכנית, למה לקשר מועדים לתבואה? אלא אמור להיות הפוך. מועדים לא קשור לתבואה, זה עולם הרוח, זה עולם החומר. מה הערבוביה הזאת בין שני הדברים? אז יוצא בעצם שהשאלה הראשונה שלו היא יותר לנסות לברר מה נקודת ההקשר של שלושת הרגלים זה לזה. נקודה שנייה יותר מהותית כבר, היא אומרת, איך אפשר בכלל שהם יהיו קשורים לעולם התבואה, משהו כמו מבולבל מן היסוד. ואז כשהמהר"ל מתחיל לענות, הוא עונה, לכאורה מתחיל משהו שגם כן שלא קשור, הוא מתחיל לענות משבת בכלל. הרב שאל על המועדים, שאלה על שלושת הרגלים, והוא עונה משבת. הוא באמת מסתכל על השבוע, איך השבוע בנוי, יש שישה צדדים, זה הקדמה שלישית, מה למדתם עם שמאל ונים אחור, יש אמצע, זה השביעי הקדוש, אבל איך זה עוזר לנו לתשובה, אנחנו שאלנו על שלושת הרגלים, והמהר"ל מתחיל לענות משבת. אז אחרי שהוא גומר עם השבת, הוא אומר, אמנם השנה משוער מן השמש, שהוא המלך בצבא השמיים, פה הוא מתחיל להתקשר לשלושת הרגלים. אז צריך להבין את האלף, מה התשובה לשאלות של המהר"ל, וב' מה הקשר של שבת פה לפתיחת התשובה. אחר כך נעשה רגע סדר כללי בפרק, שהוא מדבר על שלושת הרגלים, אז נראה לי שהוא מדבר על חמישה נושאים ביחס לשלושת הרגלים, אפשר לחלק את זה גם אחרת. בהתחלה הוא מדבר על המשמעות של הרגלים בצורת הופעת ההוויה, יש התחלת הוויה ויש שלמות הוויה ויש אסיפת ההוויה, זה תחילת דבריו. אחר כך הוא מחבר את זה למשנה המפורסמת באבות על שלושה דברים העולם עומד, תורה, עבודה, גמילות חסדים, שעבודה זה כנגד סוכות ותורה כנגד שבועות וגמילות חסדים זה כנגד הפסח. אחר כך שלב שלישי הוא מחבר את זה לעולם התבואה, שהוא לכאורה לא עשה עד עכשיו, ואז הוא מסביר שזה מקביל גם לעולם התבואה הדבר הזה של הקציר והסיף והאביב. אחר כך הוא עובר לדבר על תאריכים, שיש שני חגים שיש להם תאריכים וחג השבועות אין לו תאריכים.
טוב, אז
אתם מתארכים באמצע. כשהוא מדבר על תאריכים הוא אומר זה תאריכים מאוד מאוד מדויקים מהותיים, ובתוך זה מכניס גם את סוגיית הזמני השמחה וכו'. ובסוף הוא מדבר על שלוש המדרגות שהחגים הללו בונים בקרבנו, שפסח זה היה שלמות האלוהי נבדל, שזה כבר פגשנו אצל רבי פנחס בן יאיר, שבועות קנו מעלת השכל, שזה לכל המדרגה החדשה שלא פגשנו אותה, וחג הסוכות רוח הקודש ששורה עליהם, זה בכלל מעלה עליונה מאוד. זה נראה כבר נקודה חמישית פה, ואת זה, כל זה הוא רואה רמוז בארון, הלוחות והקרובים. אז צריך להבין את המדרגתיות הזו של המהר"ל, ומה התשובה השלמה שיוצאת מכל המהלך הזה. אחר כך, בסוף הפרק, הוא מדבר על ראש השנה ויום כיפורים, שזה בכלל לא היה בשאלה. כן? הוא לא שאל על זה, אבל אם כבר דיברתי איתכם על החגים, אני אסביר לכם על ראש השנה ויום כיפור. אז זה אין לו שאלות, הוא רק מסביר שראש השנה ויום כיפור, עניינם זה המלכות, יש מלך יחיד, יש מלך יחיד, זה ראש השנה ויום כיפור. ולכן הם קדושים, גם קדושה היא המלכות, וצריך להבין מה זה אומר קדושה היא המלכות, ומה שכבר דיבר על זה. אז זה רגע הסדר הכללי של הפרק. אז אני חושב, את הפרק הזה אפשר, צריך כדאי ללמוד שלוש פעמים בשנה, כל פעם לפני הרגלים, ואז בתשרי זה גם לפני ימים נוראים, אז זה עושה סדר בכלל במחשבה, מה המגמות של החגים הללו מן דאורייתא. אבל פה בהקשר שלנו אנחנו לומדים עכשיו גבורות על הסדר, והפרק הזה הופיע פה בגבורות מ"ו ולא הופיע סתם, לא יודע איפה, וזה הקדמה. שמהר"ל פה רוצה לענות על שאלה שבעצם מטרידה אותו מפרק מ', מהרגע שהוא חשף בפנינו את הרוממות הגדולה שהאומה הישראלית מתעוררת אליה. נזכיר רגע את הסדר של הפרקים מ' עד מצרים. בפרק מ' המהר"ל חשפת בראש שלם שהדבר האלוהי הנבדל הוא מופיע דרך אומה ישראלית, ואתה עכשיו דבר על זה שיש צורה, והצורה צריכה להופיע בחומר, היא לא צוררת את החומר, אלא היא מרוממת את החומר, ומי שעושה את זה עכשיו זה לא רק אלוהים, אלא אומה ישראלית בעצם קיבלה את הצד האלוהי הזה, זה הפן האלוהי, העניין האלוהי שמופיע בקרבה, והיא עכשיו יכולה ללכת ולרומם את החומר, וזה מה שמתברר והולך ומופיע בצד מצרים כעת ים סוף. ושני פרקים אחר כך הוא היה עסוק בראיות לדבר הזה, גם מרב פנחס בן יאיר וגם מכל המהלך של קריאת ההכנות לקריאת ים סוף שהתבררו בפרק מ"ב. אחר כך בפרקים מ"ג לדל מ"ה הוא אמר אני רוצה לעסוק בענייני פרטים, אבל אנחנו אמרנו כנראה כוונתו ענייני פרטים שילכו ויבררו את המדרגה המיוחדת הזאת של פרק מ"ם, ולכן הם תקועים פה כאילו לכאורה בין פרק מ"ב לפרק מ"ז, כי פרק מ"ז כשנגיע לשבוע הבא אז נראה שהוא בעצם המשך ישיר של פרקים מ"ם ומ"ב, זאת אומרת הוא המשך חומש שמות. אנחנו עוד לא למדנו את ויושע השם את ישראל מיד מצרים, ולא למדנו את שירת הים, אבל צריך ללמוד את הפשט של הפסוקים. אז היה יכול לחכות בסבלנות עם הפרטים הנוספים שיש לו לסוף הספר, אבל אמר להכניס אותם בכוונה בפרק מ"ג, שכנראה כל עניינם זה בעצם לחשוף את רובד, את הגודל הזה של הנקודה האלוהית שהולכת ומופיע באומה הישראלית דרך מדרשי חז"ל. אז בפרק מ"ג זה הדרך המדרשים של הלידה של התינוקות המיוחדת במצרים, מה זה אומר שיש בנו עליין אלוהים מיוחד, ודרך לא שינו את שמם ולבושם. בפרק מ"ד היה דרך מעמד הר סיני, הדיבר הראשון של הר סיני, ואחר כך דרך כל ספוגת התפילין של קודש הבריחו והעשר מיוחד שלו ישראל, שמבליט מאוד מאוד העניין הזה, איך הקישור הגדול בין ישראל לבין ישו השמיים. ובשבוע שעבר פרק מ"ה, אז כבר ראינו את זה דרך ארבע המצוות המיוחדות שהופיע בהם שישראל חופפת עליהם, וזה אמרנו ארבע הצדדים, ארבע חריגות, ארבע סטיות שהמסת לתוכל לסטות אליהם, היא צריכה לעמוד בזה מקום שהאנושיות לא עומדת בה צד המעמד האלוהי הנבדל המיוחד שלה. כך יצא לנו לבאר בעצם שהמהר"ל מפרק מהם עסוק בלחזק ולברר ולהוכיח ולהסביר לנו את עומק וגודל הנקודה שהגענו אליה בספר גבורות השם. אז צריך להסביר שגם פרק מ"ו כמובן ממשיך את הדבר הזה, כי אנחנו עדיין נפנה פרק מ"ז, זאת אומרת אנחנו עדיין תקועים באמצע הביאורים של הפסוקים, ובכל זאת אמר רגע רגע יש לי עוד משהו מאוד מאוד חשוב עכשיו, אני חייב להגיד לכם אותו עכשיו לפני שנחזור לשירת הים. אז כנראה שהמהר"ל הוא טרוד פה משאלה שבעצם אתה צריך להטריד גם אותנו במונים מסוימים. אנחנו יש בנו מעלה אלוהית נבדלת, זה מאוד מאוד נחמד ויפה, אבל יש בעיה קטנה שאנחנו לא מלאכים ולא חיים בעולמות העליונים, אלא אחרי שהמעלה האלוהית הנבדלת היא נקנתה בנו והיא נרכשה על ידינו והופיעה בעומק נשמתנו, אז אנחנו עם כל הגודל הזה אבל נחתנו פה לתוך המציאות. אז יציאת מצרים זה היה איזה רוממות אדירה בלילה ההוא שבו ישראל נישאים בכנפי נשרים, וכל אותו שבוע היה שבוע מרומם ומיוחד עד קריאת ים סוף, ואפילו זה יכול להימשך אחרי זה למתן תורה, מעמד הר סיני ולא יודע לזמן המדבר, אבל לפעור של תהליך האומה הישראלית נמצאת את עצמה כאן עומדת על הקרקע שתי רגליים בתוך המציאות, ועכשיו היא תוהה לעצמה איך אני אמורה לחיות את המעלה האלוהית הנבדלת המופלאה הגדולה הזאת בתוך עולם שהוא כולו עולם של חומר. אני עסוקה בתבואה בסוף, בסוף אני זורעת וחורשת קוצרת ואוספת, ואיפה כל המעלה האלוהית הנבדלת המיוחדה הזאת תופיע בנו? אני מבין שבקריאת מצרים וים סוף הרגשתי אותה, אבל איך אפשר לחיות ככה בעולם תחתון? כן, כן, בדיוק. זאת אומרת, המהר"ל הוא בעצם מברר לנו בעצם שמשהו מטריד את מנוחתנו. ולכן יש הדרכות אלוהיות מאוד מדויקות במצוות מסוימות. אמרנו, כל התורה כולה שייכת רק לעם הישראלית כמובן. אבל יש מצוות מאוד מאוד מיוחדות שהן אומרות, אתם, אם לפה אל תסתו ויפיל אתכם, זה מחוץ למדרגות שלכם. ואמרנו בעצם שבאים מפרק מ"ג, הוא כל פרק מסיים בארבע החריגות הללו. זאת אומרת, בפרק מ"ג הוא אמר שארבע חריגות לא שינו את שמם, לבושם, לשון הרע והראיות. פרק מ"ד הוא אמר, זה החטאים, הטעויות של אדם הראשון נוח, אברהם ויצחק. בפרק מ"ה הוא אמר, זה עכשיו כלל ישראל, זה ארבע המצוות הללו של השרצים והציצית והמשקולות והריבית. זה ארבע הטעויות הללו, זה טעויות היסוד שהאומה הישראלית אסור ליפול בהם, שהיא חיה פה בתוך העולם הזה. אבל בכל זאת, מה לא לעשות, זה כן יתברר שם, אבל אנחנו צריכים עכשיו משהו שיחזק אותנו, שיבנה אותנו, שייתן לנו את הרוח הגדולה הזאת והניסאה, שתלך עמנו כל הזמן. לכן נדמה לי שהמהר"ל, וזה נראה לי הקושיה השנייה שלו, זאת אומרת, הקושיה הראשונה הייתה, אמרנו קצת יותר ברורית ראשונית כזאת, מה זה אומר שלושת הרגלים? יש חג, יש חג, יש חג, מה הקשר ביניהם? יש קשר בין פסח לראש השנה, אין שום קשר, אז גם אין שום קשר בין פסח לסוכות. אבל על גבי זה הוא בעצם רצה לרומם אותנו לשאלה המרכזית הזאת, והקשר שלהם זה בעצם תהליך התבואה. זאת אומרת, התבואה גדלה, חג האביב, אחר כך קצרת אותה, אחר כך אספת אותה. מה זה קשור בכלל? זה לא העולם. איך נחיה בעולם הזה? ככה אתה רוצה שנחיה פה בתוך המציאות את כל הרבדים העליונים הרוחניים שאנחנו צריכים להגיע אליהם, כמו שבאמת בזה הוא סיים, רוח הקודש, מעלת השכל, שלמות אלוהי נבדל, זה לא, איך זה מופיע דרך התפועה הזאת? אני חושב שלכן אמרה צריכים לשבת. אמר המהר"ל, בעצם, קדוש ברוך הוא כך ברא את עולמו בצורה המיוחדת הזאת, שכל חיינו מבוססים על העובדה של עולם החומר, על כל ריחוקו, יש לו נקודת איסוף אחת. ולכן הוא פתח ואמר, באמת יש פה בעיה בעולם הזה. זמן תנועה וגשם משתתפים, מתייחסים בכל דבר. ואתם חיים בעולם שיש בו זמנים. ואתם חיים בעולם שיש בו תנועה. זה עולם הגשם. וככה אנחנו תקועים בתוך גשם. אנחנו לא יכולים לחיות ככה. נכון? כשאמרה דיבר על שבת, אז התחילת פרק ממי, אז חילק אמרנו בין תנועת העיגולים לתנועת היושר. כלומר, תנועת העיגול זה תנועה בלתי נגמרת. נכון? עולם של תנועה. אז אתה נע ונע ונע, אתה במעגל סגור, אתה לא יוצא מעצמך אף פעם. אז אנחנו בעולם של זמן תנועה וגשם, זאת אומרת, אנחנו תקועים עצמנו כל הזמן, זאת אומרת, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע. לא מתקדם שום דבר. אמרה, לא, 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 יש שבת, יש מגמה, יש נקודת עצירה, יש ייעוד, יש תכלית, יש מנוחה, יש לאן לשאוף, אנחנו בהתקדמות, אנחנו לא בעמידה. לכן אמרה, כפתיח לכל הבירור, תכף לברר את כל הדבר הזה במהלך השנה, אמרה, רגע, אנחנו כבר יודעים את זה. בהקדמה שלישית דיברנו על זה, במצוות שבת דיברנו על זה. העולם שלנו הוא עולם שיש בו ריחוקים. ריחוקים זה ניגודיות, ניגודיות זה ריבוי, זה אנטיתזה לאחד האלוהי. כמו שמהר"ל שואל בכמה מקומות את הדיבור הזה, בעיקר בנסח ג', איך יכול להיות שמהאחד יצא ריבוי? זה כאילו לא הגיוני. לא הגיוני לא במובן של אחד לא מוציא רק הרבה, אלא במובן של אחד אחדותי לא מוציא ניגודיות. אז אתה אומר לי, יש ימין, יש שמאל, יש קדימה, יש אחורה, זה הכל הפכים פה. כן, כל ההפכים הללו יש להם אמצעי. האמצעי אינו נוטה לשום צד. האמצעי הוא לא משתתף עם הגשם, הוא לא משתתף עם הזמן, הוא לא משתתף עם התנועה. השביעי הוא קודש. אז היום הקדוש הזה, ממנו כל הכוחות אוספים את המרחב שלהם ואליו הם פועלים. אז גם כשיד ימין פועלת עכשיו, זה לכאורה מנוגד ליד שמאל, אבל באמת הם פועלים ביחד לשרת את האמצע. יש נקודת אמצע שעליה הכל מבוסס. יש נקודה אחדותית אחת במציאות, שכל הפעולות וכמה הן נראות אופקיות לחלוטין, הן בעצם משרתות את אותה המגמה. אז זה ההקדמה הזאת של המהר"ל, הוא עוד לא עונה לשאלה בעצם של החגים, אבל אם זה הוא פותח, כיוון שזה נקודת ייחוס, שבה אנחנו חוזים, אותה אנחנו מבינים, אותה אנחנו מכירים כבר, שבה כל פעולות הגשם של האדם, כל פעולות החומר של האדם, הן נובעות מאותה נקודה צורתית נבדלת, שהיא נותנת את ערכה, והיא מעמידה כל דבר במקומו הנכון. אז אני חושב ששאר מודה בשתי רמות. בינתיים הייתי לומד את זה בצורה של הקדמה. של שבת אל מול ימי החול נותן לך את ההבנה של איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ואז תכף נעבור לראות איך זה גם בחגים. אני חושב שיכול להיות שאתה צודק שכשנגמור את הפרק אולי נגיד שיש פה מדרגה יותר גבוהה ביחד בין שבת לחגים בכלל. אבל נראה לי שכרגע בשלב הראשוני אז אפשר יהיה לייצר בהבנה הראשונית שיש פה איזו הקדמה יסודית. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו על פי שבוע, זה אנחנו כולנו יודעים, כן? לבריאת העולם, זה השבוע המפורסם. החגים זה אחר כך, זה לא יודע, ניתן לנו מאוחר יותר, עונות השמה, כל העולם סופר שבוע, כמו שאומר רבי יהודה לוי, זה הכל מבוסס על בריאת העולם. אתה רוצה שכך, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, יש עולם חומר, יש צורה נבדלת מהותית, נקודת קודש שממנה הכל שואב ואליה הכל חוזר. אז כרגע כהקדמה ופתיח. וכן אותו דבר נברא ממד השנה שלנו. כן, רק באמת ממד השבוע שלנו אין לו שום גילויים בעולם הטבע. הוא כל כולו שייך לששת ימי בראשית. אז אין שום סיבה בעולם לספור שבוע. קצת גרמי שמיים. אין, זה רק המצאה האלוהית של בריאה שכך נבריאה. אבל לולא שהקדוש ברוך הוא כך ברא את עולמו, אף אחד בעולם לא יספור את המושג שבוע דווקא. אין שום משמעות למושג שבוע. מושג שנה הוא נתלה במלך. השנה משוער מן השמש, הוא המלך בצבא השמיים, והוא נתלה למלך. כן? גם מות העולם מונים שנה. למה מונים שנה? כי זה נורא הגיוני, לא שנה. זאת אומרת, יש כבר גילו המדענים את היחס בין כדור הארץ לשמש והתנועה, שבו שהיא חוזר פעם בשנה. אם אתה יודע מה קורה בתשעה ביוני השנה, אז תדע לך שבתשעה ביוני שנה הבאה יקרה בדיוק אותו דבר. זמני הזריחה והשקיעה פה בגבעת שמואל יהיו בתשעה ביוני הזה ובתשעה ביוני בעוד 200 שנה בדיוק אותם זמנים. כן, אלא אם כן כבר התקיים בנו והיה רואה לבנה קורה חמה וכולי, אבל אם זה עדיין לא התקיים, אז אם אתה יודע מה קרה תשעה ביוני היום, אתה יודע מה קרה, זה כבר עניין טיבי פשוט. אבל אומר המהר"ל שגם מאחורי ההופעה הטיבית הזאת בעצם מסתתרת הופעת המלכות. זאת אומרת, המלך בצבא השמיים הוא רק הופעה של המלך העליון שמתחבא ומסתתר מאחוריו. ופה המהר"ל אמרנו לפי רמות, מתחיל לבאר את הדבר הזה. הסברה הראשונה הוא אומר, מתחיל מהסברה של הוויה הרוחנית. כן, יש לה בריאה, בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, שלושה שלבים. יש הוויה של התחלה, יש הוויה של שלמות, ויש הוויה שהכל נאסף מחדש אל המקיים. בהתחלה יש בריאה, צריך לברוא, צריך שיהיה התחלה, שיהיה נבראים שיופיעו כאן בתוך המציאות התחתונה. הנבראים הללו יש ייעוד, יש תכלית, הם תחילים לעשות אותה ועד הם מתקדמים לכיוון השלמות שלה. ואחר כך, כאשר הם מגיעים לכיוון השלמות שלה, אז הם ביצעו את משימתם, אז הם בעצם חוזרים אחורה אל המשלח, חזרה ואסיפה אחר תכלית העולם, חוזר אל המקיים. כן, המקיים נתן לשליח משימה, הוא יצא לדרך, הוא ביצע את משימתו, ועכשיו הוא חוזר אליו ומקבל את המשימה הראשונה, המשימה הבאה. עד כך הם מושפעים מאיתו, ועד הם מבטאים את השלמות של משימתם, והם חוזרים אליו דבקים אליו חזרה. אז כך המהר"ל מתחיל לבנות רגע את ההוויה הרוחנית, הוא רומז תוך כדי, הוא אומר תוך כדי אביב וקציר ואסיף, אם כי הוא פחות מדבר עדיין על תבועה, אבל הוא רומז שזה מתאים כבר לעונות השנה שכך אנחנו רואים. אומר המהר"ל, זה מה שחז"ל אמרו על שלושה דברים בעולם עומד. העולם קודם כל צריך להיברא, צריך להופיע התחלות חדשות. בשביל התחלות חדשות צריך עולם של חסד. כל אחד משפיע מסביבו. זה גדולתו שהוא מצליח להשפיע ולתת מסביבו, כך דבר מסוגת התפילין, שכשהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הכוונה שהוא נותן מעבר למה שיש בו, הוא משפיע אל זולתו. זה היה החסד האלוהי הגדול של בריאת העולם, וגם אנחנו צריכים לפעול בחסד הזה ולהשפיע לזולתנו ולהופיע בעולמנו ולהופיע עוד ועוד דברים טובים בתוך המציאות הזאת שיוכלו לעבוד את השם יתברך. זה האדם עושה באופן פשוט שהוא ילד ילדים, זה האדם עושה כשהוא מלמד אנשים אחרים, כשהוא עוזר לאנשים אחרים, נותן להם כוחות. כל העולם מתמלא בחסד, הכוונה כל העולם בורא עוד ועוד ועוד ישויות, עוד ועוד כוחות שיהיו שייכים להוויה. אבל אחרי זה צריך לצאת לדרך. זה שיש הוויה זה טוב יפה, אבל צריך למלא אותה בייעוד, למלא אותה בתכלית, למלא אותה בתורה. לכן גמילות החסדים היא המדרגה הראשונה. אבל גמילות החסדים לא מועילה אם אין על גבי התורה. זאת אומרת, היא מתוך אותה מגמה של הופיע עכשיו את השלמות הזאת. לא בחסד אנושי עסקינן שהאדם זה נראה לו חסד, אלא בחסד אלוהי עסקינן שמטרתו להופיע על גבי היצירה גם את התכלית את הייעוד שלה, ושזה נתן הקדוש ברוך הוא תורה לעמו ישראל. וכל זה נגמר אחר כך בעבודה, שהעבודה זה מראה שהכל הכל הכל שייך אליו. בסדר? זה העבודה מורה שהנמצאים נטלים בו התברך, כמו עבד שנטלה באדון. כשהעבד עובד את אדונו, אז ברור שכל מה שהוא עושה זה שייך אליו לגמרי לגמרי לגמרי. כי לפעמים בחסד של תחילת ההוויה זה נראה כמו איזה ניתוק כזה. אומרת, נתתי לכם את היכולות, עכשיו אתם יוצאים לדרך. אבל כאשר הם עסוקים בדרך הנכונה, הם עסוקים בלקבל את התורה, אז זה סימן שהם בכיוון הנכון. אבל כשהם נהיים לגמרי 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 שייכים אל האדון ברוך הוא, בעבדות גמורה כזאת ומוחלטה, אז הם משתייכים אליו לגמרי לגמרי, מתברר שכל המהלך הצליח, וכל יצירת ההוויה היא בעצם כדי לייצר חיבור גדול כזה. אז לכאורה בפסח התרחקנו, בשבועות מתחילים להתקרב, ובסוכות יש איזה חיבור גדול מיוחד כזה, זה נקרא זמן האסיפה, שבו כל הכוחות מתאספים וחוזרים למקורם, והכל מתברר כשלם אחד שמעולם לא נפרד.
זה ההפך של הבריאה, של פסח? האסיפה, או זה להפך, זה עליית מדרגה? והאם זה כמו חיים ומיטה, שהפסח הוא חיים והסוכות זה המוות? זה סוג של עליית מדרגה, שאתה רק מתקרב לקדוש ברוך הוא.
כן, במבט החיצוני אני חושב שזה הפכים גמורים, ולכן פסח וסוכות הם בשני הצדדים הכי רחוקים של השנה.
כמו חיים ומוות.
כן, מה, כן, אבל זה הפכים גמורים, זאת אומרת, תנועות הפוכות, זה ריחוק וזה קירוב, זה איסוף וזה שליחה, כן? לא יודע, המילה מוות אצלנו מתקשר קצת אחרת.
כי זה קונטקציה
שלי. בדיוק, אבל יכול להיות חיים אחרים, חיים מסוג אחר, כן? חיים בעולם הזה, חיים בעולם העליון. זה יותר ידמה את זה.
גם אפילו בחיים המוות, זה לא התחלה כאילו 100% התרחק בקדוש ברוך הוא, 100% חיים כאילו 100% מה אפס כאילו. זה לא אפס כאילו, אז אחרי זה המדע נברא כאילו. כאילו להחזור אותו מקום, כאילו לא חוזר אותו מקום.
בדרגה שלו הרבה יותר גבוהה.
ממש לא קרה כזה. זה לא
קצת בגלל העולם. כן. על פניו באמת הם נראים כחגים הפוכים לגמרי. ואז לכן הם נמצאים בשני צידי המתרס, כאילו זה אחד בצד הזה של המתרס, הוא בצד הכי רחוק שלו. כשאני שם בפסח, אתה הכי רחוק מסוכות כל השנה. כשאני שם בסוכות, אתה הכי רחוק מפסח כל השנה. ככה זה בעצם יצא בלוח השנה. אבל מה שמראה לברר פה עכשיו, שזה בעצם שלושה רגלים. זאת אומרת, זה שלוש רגליים שעליהם הכל עומד. אנחנו לא מנתקים ביניהם, אלא הפוך. אנחנו מבינים את החיבור העמוק שביניהם. שהם כולם מוליכים לאותה שלמות. כל היצירה בפסח היא כדי שיהיה בסוף סוכות.
יש לי כזה חוסר סימטריות, כדוגמה, מה קורה בתקופה הזאת בין סוכות לפסח? כלומר, כבר נאספנו, אז גמרנו, אז מה, אז עכשיו זה איזה ריק כזה?
אז השאלה טובה, אתה מנסה להבין את כל המהלך, ואז ננסה לברר את הדברים הללו, כן?
זה לא בשביל להגיד, השלוש במערל, ופה כאילו, פרחנו כמובן זה, השלוש במערל זה למעלה למטה באמצע, כאילו, התחלה סוף באמצע, נשמע מהלך של חסד, כאילו, ותוצאים את זה כמו שהרב דרך פה שלוש רגליים, כאילו. זה לא יותר הסתכלות על שלוש, שלוש זה בונה לי מרחב, או שלוש זה בונה לי מגמה. זה בדיוק טוב, וכזה.
כן, אז זה שאלה טובה במערל בכלל, כי נראה לי שיש מקומות שמסביר כך, ויש מקומות שמסביר כך. כן, ובגלל זה לפעמים המערל מגיע לשלמות בכלל, גם תוכת הגבורות הוא הגיע לזה שזה תשע בעצם, זה יהיה המספר השלם. נכון, כשמערל בער את הקוביה של התשע שם בפרק י"ב, אני חושב זה היה. נכון, אז הוא אמר, כאילו יש שלוש של התחלה אמצע סוף, יש שלוש של ימין שמאל אמצע, ואז יוצא לך תשע. אז אולי תכף ננסה להבין מה המשמעות של שלושת הרגליים במובן הזה. אז יש לו טובות, רגע, צריך לברר את הכל לאט לאט. אז אני אומר, המהר"ל בהתחלה הסביר לנו את ההוויות בתוך המציאות. הוא הסביר, אגב, שזה בעצם מה שחז"ל אמרו לנו, שההוויות הללו מתבטאים בעולם החסד, עולם התורה, בעולם העבודה. ואז המהר"ל עכשיו הוא ממש חוזר לסוגיית התבואה. כן? אחרי הבירור הזה הוא ממש חוזר לסוגיית התבואה. אז הוא אומר, זה העניין של אסיף, קציר ואביב. האביב זה דבר טבעי שמופיע קודם כל את תחילתה של התבואה. הנה התבואה הולכת ומופיעה. אבל היא צריכה להגיע לשלמותה, אני עדיין לא נוגע בה, אני מתלהב מאוד שיש תבואה, אבל אני עדיין לא נוגע בה, אני מתן לה להשלים, לגדול, לגדול, להופיע. כשהיא מופיעה בשלמותה, אני יכול לקצור אותה, ואז אני מחכה בזה בסבלנות, עד לזמן האיסוף שלה וחזרתה פנימה לתוך הבית. וזה אומר המהר"ל, הסימנים הללו של התבואה, הם בעצם נועדו לסמן לנו את עולם ההוויות, כשאנחנו שמערה פה גבוה מעל גבוה, יש פה הוויה עליונה שמופיעה מעל הוויה התחתונה. וכאן נראה לי כבר המערל מגיע בעצם כמעט לשיא ההסבר. נדמה לי שהמערל רואה את שלושת הרגלים כמעין מצפים רוחניים כאלה. זאת אומרת, אמרנו שיש בעיה. אדם חי בעולם הזה, והוא חי בעולם הזה, והוא כל היום עסוק בעולם החומר, והוא עסוק בעולם התחתון, והוא תובע ככה, איך הוא יכול להחזיק את המדרגת, מדרגת מחשבה, שהעניין האלוהי אמור לשרות בקרבו, ואותו הוא אמור להופיע בתוך המציאות. לכן, שיטה האלוהית להנחיל את זה בתוך המציאות זה לברוא עולם בעצם שמשקף גם בתוך תנועת החומר שבו את המגמה האלוהית בתוך המציאות. ועד שהאדם מונע לאורך הציר השנתי הוא כל הזמן עסוק עסוק עסוק, אבל בעצם כשהוא נעצר רגע להתבונן על המרחב אז הוא מזהה שהכל זה חלק מן המהלך האלוהי הגדול. זאת אומרת, כשאדם עובד לפי עונות השנה, ככה העולם החקלאי עובד, אז הוא בעצם מזהה פתאום את כל המהלך האלוהי הגדול שמופיע בתוך הדבר הזה. אז בעצם בפסח, בשבועות ובסוכות, אנחנו עוצרים, ניתן לנו חג, בחג הזה אני עוצר, אבל החג הזה הוא לא מתעלם מעולם החומר, כמו שאמרנו, הצורה איננה צוררת את החומר, היא לא נלחמת בחומר, היא לא אומרת, כל השבוע עבדת, זה נורא והיום. אבל עכשיו, שבת, זה זמן הפוך, זה זמן המנוחה. כל החורף עבדת, חרשת, זרעת, השקעת וכו'. עכשיו בפסח, זה אנטיתזה לדבר הזה, תכנס לבית המדרש, תשב שם רגל על רגל וכו'. להפוך, דווקא הזמנים הללו, המצפים הרוחניים הללו, הם נותנים לאדם את היכולת להבין ולהתבונן שכל מה שהוא עשו כל הזמן, זה לא אנטיתזה נגד הקדוש ברוך הוא, אלא זה גוף העבודה של הקדוש ברוך הוא. הדוגמה לדבר, נחזור רגע להקדמה של המהר"ל, אני חושב, אני לא בדקתי עכשיו, ככה זכור לי, שכל פעם שכתוב לשמור שבת, אז כתוב לפני כן לעשות ששת ימים מלאכה. נכון, ששת ימים תעשה מלאכתך, ויום השביעי שבת לשם אלוהיך. זה לא, אל תעשה ששת ימים מלאכה, אין לנו שום עניין בזה, אבל אם אתה עושה, אז יש שבת בשביל לברוח מהדבר הזה. לא, ככה העולם ברור. ששת ימים תעשה מלאכתך, ואז שבת השם אלוהיך, זה על חד הציר. שבת היא מקור הברכה, שממנה מופיע כל הברכה האלוהית הגדולה הזאת, ששרויה בעולם בתוך ששת הימים. ככה אמר הרב מלמד אותנו, מחנך אותנו כל הזמן. כשאתה מסתכל על ששת הכיוונים, אתה רואה את השבת. אין שבת בלי ששת הכיוונים. אין ששת הכיוונים בלי שבת. שני דברים נכונים אבל. בסדר? אין ערך לשבת אם אין את כל ששת ההסתעפויות של העולם הזה, כי אחרת זה לא העולם הזה. ולכן אומר המהר"ל, אותו דבר בעצם קורה לאדם בעונות השנה. אדם כל היום עמל, עמל, עמל. כשהוא עמל, הוא עלול לשקוע בתוך עולם החומר. זה בדיוק הבעיה שאנחנו מוטרדים ממנה. כשהוא עכשיו יגיע לרגלים, הרגלים אומרים לו, לא עכשיו זמן מנוחה, כמו שאדם רגיל, נופש, הכוונה, כל הזמן עבדתי, שונא לעבוד, אבל אין מה לעשות, חייבים לעבוד. סוף סוף אני זוכה לנופש, עכשיו אני יכול לשכוח מהעבודה. לא, אתה עכשיו לא רק שוכח, אתה עכשיו מתמלא בכוחות ואנרגיות, ואתה רואה את הערך העצום בכל העבודה שלך. אז אדם כשהוא מגיע למצפה המיוחד הזה, הוא מסתכל מסביבו, והוא רואה את התבואה, הוא רואה את האביב. הוא אומר, איזה יופי, אשראי שאני עובד, זה בדיוק החסד הגדול, שאני יכול להופיע עכשיו במציאות הוויות חדשות. ואחרי זה, בחג השבועות, הוא עומד במצפה הרוחני, והוא מסתכל בחוץ, והוא רואה את כל הקציר. עכשיו הכל מוכן לקצירה, התחילו כבר לקצור, עוד לא התחילו לקצור. עכשיו הכל מוכן לקציר. אז הוא אומר, עומד לעצמו ואומר, יש שכר לפעולתך. כל ההוויה הגדולה שאני יוצר בעולם, יש לה ערך, ודאי. ואחרי זה, בחג האסיף, הוא סף את הכל הביתה, והוא רואה את כל התבואה הזאת, מסיימת את כל התהליך, והוא אומר, כן, הנה, אנחנו חוזרים, אלא, זאת אומרת, המטרה היא, בשלושת הרגלים, זה לזהות את ההוויה הרוחנית, אבל לא את ההוויה הרוחנית המנותקת מן המציאות, אלא את ההוויה הרוחנית, איך ההוויה נבדלת, היא בעצם מתפרשת ומופיעה בתוך המציאות התחתונה. נכון? וזה נראה לי כוונתו בכל הזמן שזה הוויה מעל הוויה. זאת אומרת, יש את ההוויה המעשית פה, אבל אף שאביב הוא דבר טבעי, גבוה מעל גבוה שומר, יש עוד הוויה להוויה יותר. אבל הדרך לפגוש את ההוויה העליונה זה דרך הוויה התחתונה. זאת אומרת, הסקוד שבריך הוא פה, עמנו חסד גדול בעולמנו, שהיכולת שלנו להופיע את עניין בקרבנו, זה דרך כל דבר בתוך המציאות. זה תפיסת המהר"ל בכל מקום, וזה בהיר לנו מאוד מאוד, כי אתם דאבו, כשהמציאות התחתונה היא שיקוף למציאות העליונה, והדרך למציאות העליונה היא עוברת דרך המציאות התחתונה, ולא דרך המעבר במציאות התחתונה. בסדר, זה מעין הביטוי של הרב קוק, על קדושה בתוך הטבע, קדושה שמעל הטבע, מנוגדת לטבע. כן, פה ברור שהמהר"ל רואה את הקדושה בתוך הטבע. הוא רואה בתוך החגים את היכולת שלי לאחוז בקדושה. הוא רואה בתוך השבוע, בתוך ששת הימים, את היכולת שלי למצוא את הנקודה השביעית שהיא מגמת הכל. גם הרב שואל, בתור הצוי...
עדיין כאילו קצת קשה לי, כי השישה ימים והשבת ושלושת הרגלים זה שני מהלכים אחרים לגמרי.
כן.
לגמרי אחרים. כלומר, אם הייתי מצפה שהיות שיש כאן איזה מהלך טבעי, שמה שקיים בשנה עם הבריאה, השלמות והסיף, שיהיה גם משהו דומה ברמת השבוע, יהיה משהו דומה ברמת העולם כולו. כאילו, יש ברמת השבוע יש מהלך אחד שיש... שישה צדדים ואמצע מרכזי, ובשנה בכלל מדברים במשהו אחר על שלוש דרגות שאנחנו מתקדים. זה כאילו לא אותו דבר.
נכון. הקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו עם כל מיני פנים של מציאות הופעתו במציאות, בבריאה. וכל מעגל, אמור להפגיש אותך במעגל אחר, מעגל...
זה הטבע, הטבע זה השנה, הטבע זה השבוע.
לא, אין, השבוע זה לא עולם טבע. זה הסברנו שאין למושג השבוע שום גרמי טבע. בסדר? בגרמי הטבע אתה נפגש או ביום, או בחודש, או בשנה. מהר"ל פה לא עסוק בחודש, פה אנחנו מדבר על הירח, על ההתפתחות, על העלייה והחיסרון, כן, כך כנסת ישראל נמשלו לירח וכו'. ובמעגל היום, זה יותר מתאים להופעה הפרטית של האדם, של העבודה והמנוחה היום ולילה. ואילו מעגל השנה הוא מסמל את השלמות של כל המהלך האלוהי מראשית ועד אחרית. מהופעת האומה הישראלית על במת ההיסטוריה, ועד סוכות שמסמל את חג העתיד, את החג העליון, נכון? בסוכות קוראים על גוג ומגוג, בסוכות קוראים על הקדוש ברוך הוא עומד שם על הר הזיתים ורגליו נתקעות, בסוכות מדברים על סוכת אורו של לוויתן, וכל שאר הרמזים המופלאים שצמונים איתנו בחג הסוכות, בהופעת האושפיזים שלנו וכולי, שמסמלים לנו שפה לא עסקינן בהווה, אלא עסקינן בזה ציפייה עתידית, כמו שמראה לי גיל סוף דבריו, זה רוח הקודש.
פרק אחר לוקח גם את הטבע הזה לרמה של העולם כולו, העולם נברא, העולם הגיע לשלמות, ומתן תורה אולי, ו- ויש את האסיפה ברמת העולם כולו בששת אלפים שנה, או ש...
כן,
לא...
כן, בנצח הוא ידבר על זה.
מה?
בנצח הוא ידבר גם על זה. על גבי זה אמרנו, מערד אסור בסוגת תאריכים, אז למה דווקא אלה תאריכים, או מאוד בולט, אם זה שלושה רגלים ושלושה שלבים, אז למה יש פה איזה חריגה פתאום ששבועות הוא שונה משני החגים האחרים? אז מסביר המערד שכל עניינו של שבועות זה תכלית הוויית הפסח. אי אפשר לנתק בכלל, 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 בין פסח לבין שבועות, ולעומת זה, סוכות אפשר לנתק, אפשר להבין את זה קצת דרך העולם החקלאי. שגם העולם החקלאי בנוי ככה, שהקציר הוא קשור באופן ישיר לאביב. זאת אומרת, ברגע שיש אביב, אז עכשיו אנחנו יודעים שעוד זמן מסוים מוגדר יתחיל הקציר. לעומת זה, האסיף איננו קשור לזה. אתה יכול לקצור ולסוף מתי שאתה רוצה בלי שום קשר ביניהם. האסיף הוא נובע מנקודה אחרת לגמרי. כמו שאמר אומר פה, האסיף הוא נובע בגלל שעוד מעט ירד גשם. ואם ירד גשם, תתקלקל לתבואה, חייבים לאסוף. זאת אומרת, יש מדרגה שבה הכל צריך להיות משוייך למלך ולא יארס לפני כן. אז לכן אומר המערד, יש קישור ישיר גם בעולם הטבע בין אביב לקציר ואסיף מנוגד, גם בעולם ההוויות שלנו זה ככה. תחילת ההוויה ישר, כשיש תחילת ההוויה צריך להתחיל לצעוד לכיוון שלמותה. לכן אם תחילת ההוויה בתזבא בניסן, בתזבא בניסן מיד נתחיל לספור לכיוון שלמותה. כי כל תחילת ההוויה מגמתה כדי שאתה תתחיל לעבוד שם לכיוון השלמות. אבל האסיף זה באמת מדרגה מאוד מאוד עליונה, שגם כאשר אתה תגיע לשלמות, זה לוקח זמן לחיות בשלמות הזאת, היא עד מדרגה שבה נוכל להגיע לכיוון האיסוף של הדבר הזה, ולכן יש עיניים חילוקי זמנים, אז זה אומר המערל, ולא נטעה, אמרנו קודם, זמן תנועה גשם, יש איזה מהלך כזה, פסח וסוכות הוסמו לנו בזמן הכי מנוגד לדבר הזה. בפרק הבא הוא ידבר קצת על המושג עת, על כל זמן ועת לכל חפץ, המערל מחלק בין המושג זמן למושג עת. במושג זמן זה עולם גשמי יותר, במושג עת, עיתה, במושג רוחני יותר, של הוויות רוחניות יותר, אז זה נשאיר לפרק הבא, בטרד של קצת, אבל רמוז גם פה, פסח וסוכות הם הכי לא זמנים שיכול להיות. זאת אומרת, לזמן יש תנועה, אבל ככל שאתה באמצע, אז אתה פחות בתנועה, כן? ככל שאתה באמצע, אתה פחות שייך לצד מסוים, לניגודיות מסוימת. אומר המערל, יש שני זמנים בתוך העולם שלנו, שהם הכי 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 מסמלים, אומנם הם זמנים בסוף. וגם התאריך עובר בהם, וזה חגים של שבעה ימים וכולי, אבל הכי לא זמנים שיש בהם, נקודת השיווי האלוהית הכי גדולה. וכאן הוא פורס לרגע את שיטתו, ידבר על זה באריכות בתחילת נצח, סביב החורבן, שהזמנים המקודשים של אומה הישראלית, זה זמני השיווי, והאומה הישראלית יוצאת משליטה, או מהבית השליטה, מהבית כוחותיה, בזמנים המנוגדים המרוחקים יותר, ששם האומה הישראלית הולכת קצת לאיבוד, זה יצא בתשעה באב, או בעשרה בטבת וכו'. אז זה הזמנים המיוחדים הללו, הם מצד אחד זמנים, מצד שני הם הכי מעידים על הוויה רוחנית בתוך כל המציאות, ושבועות כאמור הוא לא שייך לזמן, הוא פשוט שייך לסיום ביצוע הדפיל של התכלית. לזה מוסיף המערל בסוף, את המדרגות על שזה קונה בנו. אם זה ככה, אנחנו מבינים שזה לא מנוגד שום דבר פה, אלא מהלך על גבי מהלך. אומר המערל, זה שלוש מדרגות זו על גבי זו. ואז יוצא לנו פלא, שאנחנו אמרנו רבי פנחס בן יאיר, פרק מ', חשבנו שזה מדרגת השלמות. אמרנו רבי פנחס בן יאיר, יש שם שלושה כוחות שמשתלבים בעצם לאדם אחד. יש את הסוחר, שזה נפש עם מוטבעת בגוף. יש את האיש העסוק היהודי, העסוק במצוות, עסוק בחיטים לפסח, שהוא נפש שכבר נבדלת מן הגוף ועסוקה בתהליך של, אמרנו, תהליך המצוות, תהליך של התקדמות, תהליך של התרוממות. יש את רבי פנחס בן יאיר, הוא נמצא לו במדרגה העליונה של השלמות האלוהית הזאת, שהיא כבר נבדלת לגמרי. אבל אומר המערל שהדבר הזה הוא נקנה רק בעזרת מעלת השכל שהיא התורה. זאת אומרת, פסח מדמה במובן הזה את היהודי שעסוק יותר במצוות. אבל רבי פנחס בן יאיר הוא מדמת חג השבועות בעצם יוצא לנו ככה. כבר שם המערל רמז לדבר הזה שהאומה הישראלית היא הולכת ומתקדמת מתיאת מצרים לכיוון מתן תורה. דיבר על זה פרק מ"ב וכולי סביב סוגיית הגרים שזה חלק מתהליך ההתקדמות שלנו. אז כבר כאן מתברר לנו בעצם שרבי פנחס בן יאיר הוא לא רק יצא ממצרים. הוא לא רק קרא את ים סוף, הוא כבר שייך לגמרי לגמרי למדרגת התורה. וזה המעלה החדשה שיש בו, הוא קנה מעלת השכל שהיא התורה. פסח עוד יותר שייך לעולם המצוות, לעולם שבו האדם מתקדם, לעולם שבו האדם שואף. אבל בחג השבועות הוא כבר קונה את מעלת השכל, שזה מעלה של עמידה מיוחדת בנקודת השלמות, מעלה שכלית מיוחדת. הוא קורא לזה פה, אגב, זה הערה מעניינת, כי אני לא יודע בפשט להסביר את זה, הוא אומר, בחג השבועות קנו המעלה הנבדלת השכלית בחודש זיו. חודש זיו, זה כידוע, זה חודש יער, זה לא חודש סיוון. אבל אני מאוד מבין למה הוא רצה להשתמש במושג זיו, רבי פנחס בן יאיר, כך הוא הסביר את שמו, שרבי פנחס בן יאיר הוא יאיר משום שהוא מאיר את העולם, זאת אומרת התורה היא אורה, רבי פנחס בן יאיר הוא מאיר את המציאות, ולכן זה מאוד מתאים לחודש זיו. רק איך להסביר פה את חודש זיו, אני לא יודע, אם הכוונה במהלך חודש זיו התקדמו לכיוון התורה, להערה הגדולה הזאת, או שיש מושג כזה מבחינת המערב שקרה תקופת הזיו, שהיא מעבר רק לחודש הטכני הזה של, של חודש אייר. אבל אני מאוד מבין למה שיש בביטוי זיו, רק לא יודע, בפשט צריך להסביר את זה קצת, אבל המערב בעצם אומר, פה יש מעלה אלוהית, מעלת השכל, שהיא שייכת גם מחוץ לשבוע הזמן, זאת אומרת, אחרי שבעה שבועות, שזה תהליך של התקדמות של זמנים, זה שם התהליך של העמידה, אנחנו לא סופרים יותר, פה אנחנו עומדים בנקודת השלימות שלנו, אז עד כאן רבי פנחס בן יאיר, ופה אנחנו מגלים שיש עוד מדרגה הרבה יותר גבוהה, שאולי הוא צריך לקנות אותה, וזה חג הסוכות, רוח הקודש, כידוע שהיו חוגגים שם בבית המקדש, בחג הסוכות, את כל הימי השמחה הגדולים הללו, אז שם היו שואבים מים בססון, אז חז"ל אומרים שהם היו שואבים את רוח הקודש בימים המופלאים הללו, שימי שיא העבודה, בואו נסתדר גם ממה שהמהר"ל אמר על העבודה, שחג הסוכות הוא חג עבודה, מה היו עושים בסוכות? כל היום עובדים, זאת אומרת, רבי שאו בן חנניה אומר לו, אי אפשר לישון פה מרוב עבודה, רצים מהתפילה לעבודה, מהעבודה הזאת לעבודה הזאת, לא נתנו שינה לעינינו, כי אנחנו כולנו עוסקים בעבודה כמו עבד כלפי האדון, אמר המהר"ל, שהעבד לא יכול לישון, כי האדון עכשיו צריך אותו, עכשיו צריך אותו, אין לו מנוחה בחייו, הוא כל היום בדקת קריאה כזאת מיוחדת, שאין לו שום מרגוע. אז כך זה חג הסוכות מסמל את הדבר הזה, אז חג הפסח מסמל את תחילת התנועה, מה ישראלית יוצאת ממצרים, באמת מה עשו בשבעת הימים הללו, הלכו ממצרים לים סוף, זה תחילת התנועה של האומה הישראלית, שבועות הם נעמדו, הם כבר שבוע שלם עובדים בהר סיני, מחכים לתורה הגדולה הזאת, אגב י"ג בסיוון זה יום שהוא עוד, אולי משוייך לשבועות אולי לא, נכון, אנחנו הצלחנו להגיד תחלון אתמול כבר, בחוץ לארץ יש כאלה שאומרים שבי"ג בסיוון לא אומרים תחלון, כי זה עדיין היום השישי של היום טוב השני, אז הם עוד קצת בהערת שבועות כזה, חג שבועות, חג שעומדים בו, עומדים למרגלות הר סיני, ומגיעים לנקודת השלימות, אבל יש עוד לאן להתרומם מדרגות מאוד מאוד עליונות, אומר המהר"ל, זה אהרון, אהרון היה בסימן מיוחד, כלי מיוחד במינו, אהרון היה מעץ באמת, אבל היה מצופה בזהב, אבל לא היה חיבור, זאת אומרת, אפשר לפרק את זה לשלושה ארגזים שונים, יש את הארגז זהב הזה, יש את הארגז זהב הזה, ויש ארגז מעץ, כן, זה לא איזה עץ מחופה בזהב, במובן מחובר, המהר"ל זה מסמן על הנפש האלוהית, אבל היא עדיין, היא עדיין נפש אלוהית, היא עוד לא הגיעה למדרגה השלמות של התורה, על גבי זה הונחו בו הלוחות שכבר סימלו את המדרגה הנוספת, וכבר הנפש אלוהית הנבדלת מסמלת את זה שאנחנו יצאנו מהגדר של טאיה, נכון? מה שקרה בפטר זה בחרבנו מכל העמים, הטאיה יש לו נפש שהיא לא נבדלת מן הגוף, אנחנו כבר שייכים ליהודי שרץ לחפש את המצות עם הקמח, הוא כבר נפש אלוהית נבדלת מן הגוף, הוא כבר לא נדבק בתוך בתוך הגוף, אגב איזה הלוחות של פנחס בן יאיר, של התורה, של השלימות, אבל יש עוד מדרגה מיוחדת, קרובים למקבלים כבוד שכינה. רק כל זה משאיר אותנו קצת באוויר, כי בעצם לפי הבירור הזה, אז אנחנו נפגשים עם עולם רוחני נבדל, מצפה רוחני אמרנו, אני צופה אל הרוח, אני צופה אל המבט האלוהי הנבדל הגדול העליון הזה, אבל אני לא מחובר לשם ממש, זאת אומרת, אין שום דבר שמחייב אותי את החיבור הזה. זה הכל קצת נשאר מנותק, אני עומד כאן, ושם יש הוויה גבוה מעל גבוה, ואני צופה בה ורואה אותה ומבין אותה וכולי, אבל אני לא אתן לדין וחשבון. אומר המהר"ל צריך עוד שלב אחר בחגי תורה. צריך ראש שנה ויום כיפור. ראש שנה ויום כיפור עניין אחר לגמרי. שם מתנהלת מלוכה וממשלה, שם האדון יורד לעולם, שם מופיע המלך. המלך יורד לעולם ודורש דין מעבודה, הוא שופט אותם, הוא מעמיד אותם במשפט, הוא מברר שהם שייכים לו לגמרי לגמרי, שם מתברר בדבר אחר לגמרי. בשלושת הרגלים אנחנו ימי שמחה. אנחנו שמחים במדרגות הגדולות שאנחנו שייכים אליהם, שמחים בבריאה העליונה הזאת, והשמחה רק הולכת ועולה עד שבסוכות היא כבר מגיעה לשמחת בחגיך, לשמחה גדולה ומיוחדת יותר מאשר שאר הרגלים. אבל ביום הכיפורים בראש השנה אין שמחה. כשחז"ל אומרים למה לא אומרים הלל בראש שנה וכיפור ועונים ימי דין, המהר"ל כאילו מסביר זה לא איזה משהו חיצוני כזה, זה ימי דין, אני לא יכול לשמוח, אלא אתה לא אמור לשמוח בימים האלה, זה משהו אחר לגמרי, זה לא עניינם ימי שמחה, זה פשוט לא המהלך של בשלושת הרגלים, אדם עומד שמח בעמלו, שמח בהתקדמותו, שמח בשייכות שלו לגודל, שמח בשייכות של העולם התחתון הזה לעולם רוחני לא נבדל. ביום הכיפורים ובראש השנה זה הפוך לגמרי, צריך להמליך את המלך, הוא מושל על העולם, ממשלתו הוא מידת דינו, הוא עד ודיין, זה עולם אחר לגמרי. אדם לא אמור לשמוח בכלל בכלל בימים הללו. לבחינה אחרת שבה מופיע המלך בתוך המלכות. אנחנו לא רק יודעים שיש מלך שברא פה ונתן לנו ואפילו לחזור אליו, עכשיו אנחנו צריכים לעמוד לפניו ולברר שאנחנו בהחלט הולכים במגמה. אולי לכן זה מתאים בלוח השנה רגע לפני סוכות. רגע לפני האיסוף, האסיפה, הסיום, צריך לעשות דין וחשבון, לבדוק שאתה נאסף נכון, שאתה באמת מכוונן עם כל מה שכבר השלמות כבר הופיע. אם אין שלמות, אם אין תורה, אין איך לדעת לאן ללכת, כשכבר קיבלת את התורה, כבר קיבלת את כל היכולות, אז עכשיו אתה צריך לאסף, אז לפני שאתה נאסף, אתה צריך לתת עכשיו דין וחשבון. כמהר"ל מחלק את זה כמובן לשתי בחינות שונות, ברור שמדרגת ראש השנה זה לא עניינו של יום הכיפורים, אז הוא מגדיר את זה בסוף, זה עניינו של מלך, זה מלך יחיד בעולמו. ולפני כן יותר נראה שזה מצד שהמלך מופיע עלינו, ופה מצד שני שאנחנו יותר עבדים שלו, שבראש השנה יותר המלך מופיע עלינו. חייבים להמליך את המלך, חייבים לעמוד לפניו בדין. אבל ביום כיפורים זה לא מצד שהוא הופיע עלינו, זה יותר אנחנו הולכים אליו. העבדים באים למלך, אומרים לו, אתה המלך שלנו, אין לנו מלך אחר, תעזור לנו, עכשיו אתה תושיע אותנו, לכן אל תיתן שיהיה מושל עלינו מלך אחר. מכיוון שאתה מלך, אז אנחנו רוצים שתהיה המלך היחיד. אז ראש השנה זה יותר, הוא מצידו יורד עלינו. ביום הכיפורים זה יותר, אנחנו רצים אליו. כן, אנחנו יותר זועקים אליו, נכון? לכן מידת הדין, הדיון, המשפט מצד עצמו, ראש השנה אומר, הוא יום דין, במה שהתברך מלך מושל על העולם. אבל יום הכיפורים זה בחינה אחרת, הוא דווקא יותר מודגש המוחל וסולח. זה יום דין, אבל פה כבר מוחל וסולח. הוא מושך אותנו אליו במלכות אחרת. לכן אומר המהר"ל, פה זהו מלך, פה הוא מלך יחיד. זאת אומרת, מלך זה עם אווירה, המלך מגיע, כולם צחצחים, מנקים, מסתדרים, מעמידים את עצמם יפה. מלך יחיד, דווקא במובן החיובי. אין אפשרות אחרת, אנחנו רוצים להשתייך אליך, זה לא אפשרות בחירה פה, הקשר בינינו.
מה מסוים יום כיפור, תחילת חג סוכות, מתחילה אסיפה.
כן.
מגיעה מאיתנו שאנחנו רוצים להתקרב.
נכון, בדיוק. ואז בעצם בראש שנה וכיפור, זה עבודה גדולה שלנו ביחס למלכות. ובראש שנה ובשלושת הרגלים זה קצת מהלך הפוך, זה המלכות מופיעה, המלכות קיימת, ואנחנו יודעים שהיא קיימת, אבל כרגע אנחנו בשמחה. אדם שמח מצד זה שייך למלכות. רגע, אדוני, אבל אתה יודע, המלכות יש לה גם דרישות, והמלכות גם צריך לעבוד, לתת דין וחשבון. כן, כן, זה חשבון אחר. לכן הוא אמר, לכאורה, זה חגים שאין להם שום קשר. זאת אומרת, זה חשבון שלושת הרגלים, צד תאריכים, אמר, לא מחבר את התאריכים פה, זה ראש שלם עם כיפור, זה חשבון אחר לגמרי, זה נקודת דור אחרת. הוא אומר, טוב, הדברים, דבר מעניין, הוא אומר, דווקא פה צריך קדושה. כי הקדושה היא המלכות. הוא אומר שכבר הדברנו את זה פרק מבית, פה כתוב פה פרק 40, זה כנראה 42 זכויות. מי שהמליכה נתחילה על הים, הוא יהיה מלך. שם בואה כי הקדושה היא המלכות. והקדושה היא תמיד בשביעי, אז זה החודש השביעי. הקדושה דווקא מידה הנבדלות, לכאורה הקדושה הייתה צריכה להיות דווקא בשלושת הרגלים. כי דווקא שם הנבדלות היא הבולטת. אנחנו כאן, הוויה התחתונה, ובהוויה הרוחנית, יש עוד קישור בין ההוויות, אבל מאוד מאוד ברור הנבדלות. דווקא ביום כיפור המלך יורד לפגוש את העם, העם פונה למלך, פונה למלך מוכל וסולח, דווקא שם היה צריך להימנע אולי מהנבדלות. אמר לו מהפור בדיוק, הקדושה היא המלכות. ונראה לי שכוונתו שדווקא בגלל שהמלך יורד למציאות, עלול להיות השטוש ובלבול בדבר הזה, אז לכן שם צריך להבליט את הנבדלות. בשלושת הרגלים אין טעויות בדבר הזה. אף אחד לא חושב שהוא עכשיו יושב עם המלך ומשוחח איתו. כי המלך אי שם ואתה אי פה. אבל בדווקא בראש של הכיפורים, כשהמלכות יורדת לתוך המציאות, אז צריך להקדש אותה, להבליט שזה שירדה למציאות במציאות, זה לא איזושהי היעדר בגודל שלה, היעדר ברומות שלה, ואיזשהו קישור או שיוך או חיבור נמוך כזה מצד ירידה לתחתונים. ולכן דווקא הימים הללו זה המלך הקדוש, ואני רץ אליו עוד שנייה, אני מבקש ממנו סליחה, ואני אומר לו, אני העבד שלך, העבד ואדון, כידוע, האדון, העבד נכנס למקומות שהשר לא נכנס אליהם. דווקא ההבלטה הזאת, עכשיו אנחנו עבדיך, ואתה אדוננו, אנחנו עכשיו רצים אליך, קח אותנו אליך, אין לנו שום מלך אחר תחת רשותו ואינם לאחר, אז אתה מלכנו. רק דווקא בגלל החיבור הגדול הזה, אז צריך איזושהי יצירה של קדושה ונבדלות בדבר הזה, להבליט שעם כל העובדה שהמלך ירד עלינו, אלינו, תוך המציאות, אבל הוא המלך הקדוש כמובן, להיזהר מאוד מאוד בדבר הזה.
המלך בשדה.
כן. הוא יורד לשדה, כן, אז אני מתעוד בזה. רק באמת שאלתם קצת שאלות פתוחות, מה אדם עושה לפי זה בכל מהלך השנה? נדמה לי ששלושת הרגלים...
בעיקר בין סוכות לפסח, שזה כאילו תקופה מתה כבר, נאסף, אמרת, מה? עכשיו אנחנו מכינים את עצמנו לשנה הבאה, ואנחנו נהנים מהפירות של השנה הזה, אולי גם זה גם.
כן, אז נראה לי משתלם בתקופות, אבל צריך להבין שלפי הבנת הוויית הרגלים, אני מבין מה תפקידי כל הזמן. זאת אומרת, בחג האביב הופיע, מרגע שחג האביב הופיע, אנחנו מתחילים לספור, אומר המהר"ל, לגבול השלמות. זאת אומרת, אני עסוק עכשיו במעבר ממדרגת החסד למדרגת התורה. בסדר? ואז כשמופיע עליי השלמות, אני חי, מה שאני אמור לעשות, מתקופת הקציר, כל הזמן קוצרים. כן? כל המסיק והגדיד והקציר בעונה הישראלית, היא נמשכת עד סוכות. זאת אומרת, אני כל הזמן אמור עכשיו לחיות על פי ערכי השלמות, אני עכשיו משלים את עצמי על פי כוח התורה שניתנה בקרבי. עד שאני נאסף, נדמה לי שנקודת האיסוף היא נקודה מאוד מאוד זמני, ארעית. זאת אומרת, חד פעמית כזאת. בסוכות נאספים אל השם, ועד מתוך האיסוף הזה אנחנו משתחררים ויוצאים למשימה הבאה שלנו.
כל ה... לא, כי אפשר להסתכל על התקופה הזאת כשני דברים. א', אנחנו נהנים ממה שאספנו, וב', אנחנו כבר מכינים את עצמנו לשנה הבאה.
נכון, אבל נראה לי שהם לא בכלל סותרים את זה. זאת אומרת, אני בנקודה הזאת אסוף, אבל האיסוף הזה עכשיו זה כמו העובר במי אמו, אני לקראת ההופעה. מה עושה העובר במי אמו? הוא מאוד מאוד נהנה מתוך המציאות, הוא ניזון, דואגים לו והכל טוב ויפה, אבל כל הזמן הוא הולך ומכשיר את עצמו, הולך וגודל, הולך ומקבל כוחות, הולך ומפתח את עצמו, כדי שברגע הפריצה זה יקרה. כך קורה לתבואה בעצם. התבואה היא הגרעינים נזרעים בתחילת החורף, והם עומדים שם ומחכים ומחכים ומחכים, וכל הזמן כנראה מתפתחים ומצמיחים את עצמם.
ככה לפי זה, הבריאה היא לא בפסח, הבריאה היא יומיים אחרי סוכות.
הופעת הבריאה בתורה הגלויה, כמו התבואה. התבואה מופיעה בחג אביב, אבל ברור לך שהיא לא הופיעה ביש מאין, אלא כל הזמן הלכה והופיעה. זאת אומרת, האדם שלעצמו בחורף הוא מתכנס פנימה, ממלא את כוחותיו, כדי שברגע הופעת הפעולה יוכל להופיע במלוא שלמותו, ואז הוא מתחיל את התהליך הזה, הוא הולך וגדל בכוחות שלו, מקבל את השלמות, הולך ומשלים את עצמו, נאסף, וחוזר חלילה לשחר העשייה. רק למה שהראה שאל קודם, מצד שלושת הרגליים, נדמה לי ששלושת הרגלים זה באמת יותר מצד היצירה, קודם כל של שלושת הרגליים, לא סתם זה מכונה רגלים, מצד שלושת הרגליים, זאת אומרת שלוש נקודות עמידה במציאות התחתונה. כן, יש באמת בהבנה הזו של המערה בתחילת בספר דרך החיים, ככה הוא מסביר מסכת אבות, ששלושת הרגלים, או התורה, גמילות חסדים, תורה ועבודה, זה באמת כנגד דין, חסד ורחמים כמובן, וזה שלושת הצדדים בתוך המציאות, שבה אנחנו מאזנים את הצדדים, ומייצרים אותם לנקודת האמצע, שנקודת הרחמים, אבל לפי איך שהמהר"ל סיים את דבריו, אז ודאי שיש פה הליכה והתרומות לכיוון הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, רוח הקודש, היא מדרגה גבוהה מאוד, מעל עולם השלמות של התורה, שהיא מדרגה גבוהה מאוד, מעל הופעת הנפש שעדיין קיימת, אם כי היא לא מוטבעת בגוף. אז לכן נראה לי שלושת הרגלים, במובן מסוים, הם קודם כל יוצקים את היציבות של המציאות התחתונה, אבל הם אכן גם יכולים להתפרש כעלייה למעלה למעלה בנקודה השלמותית הזאת. ורק פה אני לא יודע להסביר את זה, אני כן להעלות את הרעיון הזה, שאולי כל מה שהתחיל איתו את השבת עם ששת הכיוונים מסביב, אולי רצה לרמוז לנו המהר"ל בדבר הזה. הרי יש לנו פה חמישה רגלים, חמישה חגים בעצם, לא נכון לקרוא לנו חמישה רגלים, אבל חמישה חגים בעצם. והמהר"ל בתחילת הספר, בהקדמה שלישית, אז כשהוא ביטא את הקובייה, אז הוא ביטא את השבת כנקודת האמצע, ולא ביטא את השבת כנקודת האמצע, זה לא יכול לשאול.
זה אפילו אמצע.
כן, לא ביטא את השבת
כנקודת
האמצע.
אם זה היה
מלכים מרביעי
עד שלישי, הייתי דווקא...
אוקיי, הוא ביטא דווקא לתפארת הוא ביטא כנגדת האמצע. כי אפשר היה לעלות על הדעת פה מחשבה אחרת, אבל זה לא מתאים לדבר שלי של המהר"ל. זה נקודת השבת נקודת האמצע, ומסביבה שישה חגים, שזה בעצם שלושת הרגלים, וזה ראש שנה ויום כיפור, ויש חג שישי כלשהו, שלפי הקדמה שלישית יכול שזה תשעה באב לעתיד לבוא, שהוא יהיה חג גדול וכו'. זה
באמת הרגלים לשבוע, כאילו שישה רגלים שבהם מותם ארוחי נפש, ויום כיפור שאסור.
אבל זה חשוב אחר, אז אני אומר, אפשר היה להבין שלזה המהר"ל רומז בעצם ששבת היא נקודת היכל הקודש המרכזית, וכל החגים היא נקודה מאוד מאוד מיוחדת מסביבו. אבל לכאורה אני אומר שבהקדמה שלישית זה לא נכון, כי רואים שבהקדמה שלישית הוא לא הבין ככה, הוא הבין את זה קצת אחרת שם בסוגיית השבת, אז אני לא יודע אם אפשר להכפיר את זה ככה.
אבל יכול להגיד מילה קצת, למרות שזה כנראה קשור לנצח, איך זה בא לידי ביטוי בעולם ובעם ישראל, שלושת המהלכים האלה, בריאה, שלמות ואספה?
כן. זאת אומרת, העולם הזה נברא, העולם הזה הולך ובונה את עצמו, והעולם יגיע למדרגתו השלמה. אלפיים שנות תור, אלפיים שנות תורה, אלפיים שנות משיח. נכון, זה שלושת הצדדים הללו. תורה, זה נקודת האמצע כמובן, משיח, רוח הקודש,
זה סוף הגלות. השלמות הגיעה בזמן אברהם.
בתחילת דרכה של האומה, של העולם, הוא הולך ובורא את עצמו בהופעה של עוד ועוד ועוד ישויות, עוד ועוד נבראים, ואז הוא מקבל תורה, הוא יכול עכשיו ללכת לכוון את עצמו לשלמות שלו, ואז צריך להופיע את עצמו לאיסוף שלו. עכשיו הוא עסוק בלאסוף את עצמו חזרה לקדוש ברוך הוא.
האיסוף היה אז אחרי 4,000 שנה.
כן, אני לא יודע אם האלפיים האלה הכוונה כפשוטו, אבל מצד המגמות של העולם, העולם כולם שלושה שלבים. שלב הבריאה הראשוני, שלב ההתבגרות שלו, השלמות שלו, ושלב
איסוף הקדוש ברוך הוא. כאן ודאי שאנחנו לא מכינים את עצמנו, אולי אם קודם התלבטנו, האם התקופה בין סוכות לפסח היא אכילת הפירות שאספנו, או העובר מאימו שמכין את עצמו לשנה הבאה, במגמה של העולם, ודאי שאנחנו לא מכינים את עצמנו לעולם החיז, לעולם חדש, כי העולם הוא, וזהו, נגמר. ששתים שנה הוא נגמר, ואין עולם אחר שם. עכשיו אנחנו מכינים את עצמנו לעולם אחר.
מה, ברור שיש עוד עולם, לא יודעת.
לא, לא עולם הבא.
עולם הזה, לא עושה. עולם, יהיה עולם אחרי ששתים שנה.
יהיה עולם, כן, אבל האם אנחנו מכינים את עצמנו, עכשיו אנחנו מכינים את העולם האחר שיהיה אחרי ששתים שנה?
ודאי.
כן?
כן.
תחשוב לי זה יגמר, וזהו, יהיה עולם אחר, לא יודע, פרש בו הוא יברא עולם.
אז ישמע, אנחנו עובדים עכשיו סתם לנוי.
אנחנו עוברים די להעלות הנפש שלנו.
לא, כל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה גופה, יוצק את השלמות הבאה. ככה זה הקדוש ברוך הוא בעולמו. הוא יכול לעשות הכל לבד, אבל הוא עשה את זה דרכי.